השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רב אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים דף סמך דלת בבא מציע. אנחנו לומדים פרק איזו נשך שעוסק בהלכות ריבית. אנחנו מתחילים שש שורות מסוף סמך ג' עמוד ב'. אנחנו באמצע סוגיה של פסיקה על הפירות, נגיע לעוד רגע. קודם יש פה איזו סוגיה קצרה שהיא בסוגריים, פשוט כי הזכרנו בדף הקודם את רב נחמן, אז יש עוד מימר של רב נחמן. אומר רב נחמן, אני סגרתי עם הלווה שילווה לי למשל 100 שקל, וכשפתחתי את המעטפה ראיתי שהוא נתן לי יותר. יש שתי אפשרויות, או שהוא נתן לי את זה בטעות ואני צריך להחזיר לו, או שהוא נתן לי בכוונה. למה שייתן לי בכוונה? או שהוא רוצה לתת לי מתנה, או אם זה אדם שלא סביר שייתן מתנה, אולי הוא גזל והוא רוצה להחזיר, או שמישהו אחר גזל וביקש ממנו להחזיר, כי אפשר להחזיר ככה גזל. אז איך אני יודע אם זה טעות או בכוונה? אומר רב נחמן, תלוי כמה הוא טעה. אם הוא טעה בכפולות של הכמות של המטבעות שבדרך כלל מודדים בה. כלומר, בזמנם יהיו בדרך כלל, אם אתה סופר מטבעות, אתה לא סופר אחד אחד, אלא 5-5, 10-10. אז אם הוא נתן לך במקום 100, 105, 110, 115, זה טעות. כי הוא פשוט ספר עוד פעם אחת, או עוד פעמיים או שלוש. אבל אם הוא נתן 103, 112, לא סביר שאדם יטעה ככה, אלא זה כנראה בכוונה מהסיבות שאמרנו. אז זה מאמר הראשונה. עכשיו אנחנו חוזרים לדין של פסיקה על הפירות. מה זה פסיקה על הפירות? נזכיר, אני משלם לך עכשיו, ואתה מספק לי פירות עוד חודש. למה אני מוכן לשלם לך עכשיו? כי עכשיו אני משלם מחיר זול, וסביר שעוד חודש המחיר יעלה. האם זה מותר? אז אמרנו שתי אפשרויות, אם יש לך למוכר מותר, או שכבר יצא השאר. עכשיו אנחנו נתמקד ביש לך. מתי זה נחשב שיש לך? אז רב קהנה איחר לשיעור של רב, הוא שמע שרב דיבר על דלת, והוא לא הבין על מה הוא דיבר. אחרי זה הוא שאל את התלמידים מה היה. אז התלמידים אמרו לו שהמקרה הוא מקרה כזה. שילמתי לך מעות מוקדם על דלת, ויש לך דלת, אבל הדלת זה עדיין קטנה. ואתה התחייבת להביא לי אותם עוד זמן, עוד חודש למשל, כשהדלת כבר תהיה גדולה. האם במצב כזה זה נחשב שיש לך, כי יש לך את הדלת ואז מותר, או שאין לך, כי אין לך עדיין דלת גדולה, היא רק תגדל אחר כך. אז פה יש לנו שתי דעות בגמרא. דעה של רב אומר שזה אסור, זה לא נחשב שיש לו, ואחרי זה נראה דעה של רבה, 9 שורות לפני סוף העמוד, שאומר שזה כן נחשב שיש לו וזה מותר. רב שאומר שאסור, הגמרא אומרת שזה כברייתא. הברייתא אומרת ככה, אם אני רואה מישהו שהולך לגזוז את צונו, או לחלוב חלב, אני משלם לו על 10 ליטר חלב, אבל אני נותן לו קצת פחות כסף מהמחיר הרגיל, בגלל שהקדמתי לו מאוד, והוא מספק לי את זה רק עוד חודש. הברייתא אומרת שזה אסור, כי זה לא נחשב שיש לו, כי אמנם יש לו פרה, אבל עדיין אין לו חלב. אז זה גם דעת רב, שזה לא נחשב שיש לו לעניין הדלת. איך רבה שבעניין הדלת אמר שזה כן נחשב שיש לו, יסתדר עם הברייתא של החלב? אז רבה מחלק, הוא אומר, בחלב יש לו פרה, אבל אין לו את כל כמות החלב שהוא צריך לספק לי. זה יהיה לו לאט לאט עם הזמן. וזה לא שהחלב שיהיה אחר כך מתרבה מהחלב שיש עכשיו. עובדה שאם תוציא חלב, יבוא חלב אחר. אבל בדלת... הדלת עצמה היא מתרבה, לכן זה נחשב שיש לו, למרות שעכשיו היא קטנה, אותה הדלת עצמה היא תגדל, וזה מותר. אז שוב, רב אומר שמצב כזה זה אסור, רב אומר שמצב כזה הוא מותר, ואנחנו עוברים לנושא הבא. בברייתא שהבאנו לגבי חלב, שאני משלם עכשיו על חלב שיבוא אחר כך וזה אסור, הברייתא אמרה שמתי זה אסור? רק אם אני משלם לך למשל על 10 ליטר, כלומר סכום מסוים. אבל אם אני אומר, אני נותן לך עכשיו 100 שקל, ותביא לי כל מה שהפרה או הפרות האלה מוציאות. אם זה הרבה, זה הרבה ואני ארוויח. אם זה יהיה פחות, אני אפסיד. ברגע שיש אפשרות שאני אפסיד, אז זה נחשב שאני כבר קניתי כל האחריות עליי, בין אם לרווח, בין אם להפסד, ואז זה לא ריבית. כי זה נחשב שכבר קניתי, ואפילו שאנחנו לא יכולים להחשיב את זה כי יש לו, מבחינת ריבית, זה נחשב כבר שלי הקונה, וזה לא ריבית. מעבר לזה, יש עוד סברה להתיר, כי הוא לא מוכר לי בזול בגלל הזמן שהכסף יהיה אצלו, הוא מוכר לי בזול בגלל הסיכון שאני מוכן לקחת על עצמי, שאם המחיר ירד, אז ההוזלה היא עליי. אז אנחנו רואים שברגע שיש אפשרות להפסד, זה כבר פותר לנו בדרך כלל את בעיות הריבית. ומזה אנחנו עוברים לנושא הבא, 4 שורות לפני סוף העמוד. אם אני משלם לך עכשיו על חבית, ואתה נותן לי מחיר זול כי אתה מספק לי אותה רק עוד חודש, ברור שזה ריבית ואסור. אבל אם אני משלם לך עכשיו, ואני מקבל עליי בין את העלייה במחיר, אבל גם את הירידה במחיר, כלומר אם המחיר יעלה, הרווחתי, אבל אם המחיר ירד, אני הקונה הפסדתי, אז כמו שאמרנו, זה בסדר, כי ברגע שאני מקבל עליי אחריות גם על ההפסד, זה נחשב כבר שלי. וגם אין פה שכר המתנת מעות, וזה לא ריבית. אומר הבאי, אם קיבלתי עליי את היוקר ואת הזול, כמו שאמרנו זה בסדר, אבל המוכר קיבל עליו את הסיכון של ההחמצה, כלומר אם היין יחמיץ, אז הוא אחרי והוא יצטרך לתת לי יין אחר, אומר הבאי, זה עדיין בסדר. כלומר, למרות שעדיין למוכר נשאר חלק מהחיות, וזה לא לגמרי של הקונה, זה עדיין בסדר. רב שרביה שואל אותו, הרי זה נחשב קרוב לשכר ורחוק מהפסד, כי יש יותר סיכוי שאני ארוויח מאשר יפסיד, ואז יותר דומה להלוואה עם ריבית, וזה אמור להיות אסור. אומר הבאי, לא. כיוון שהחיות על אם זה יוזיל על הקונה, מבחינתנו זה נחשב קרוב לזה ולזה. כלומר, 50% שאני ארוויח, 50% שאני אפסיד, וזה שהמוכר קיבל עליו אחריות על ההחמצה, זה לא מספיק משמעותי בשביל להפוך את זה לריבית. סיימנו עם הנושא הזה, אנחנו הגענו למשנה בעמוד ב'. נקדים הקדמה קצרה, אם אני גר בחצר שלך שלא ברשות, האם אני צריך לשלם לך או לא, צריך לבדוק שני גורמים. צריך לבדוק קודם כל, האם אני אדם שלולא גרתי בחצר שלך, הייתי משלם על מקום אחר. אם כן, אז זה נחשב שאני נהנה, כי אני מרוויח מזה כסף. אם לא, אני לא נהנה. זה דבר אחד. דבר שני, צריך לבדוק האם החצר הזאת היא מיועדת להשכרה או לא. אם היא מיועדת להשכרה ואני תפסתי אותה, אז אתה חסר. בעל החצר היה מזכיר את זה בינתיים למישהו אחר. אם לא, אז הוא לא חסר. אז יכולות להיות אפריורית ארבע אפשרויות. או שאני נהנה ואתה חסר, או שאני נהנה ואתה לא חסר, או שאני לא נהנה ואתה חסר, או שאני לא נהנה ואתה לא חסר. אז ברור שאם אני נהנה ואתה חסר, אני צריך לשלם לך. ברור שאם אני לא נהנה ואתה לא חסר, לכאורה לא צריך לשלם. לגבי מצבי הביניים, כתוב בבקמה, כף א', שאם אני נהנה ואתה לא חסר, זה נהנה וזה לא חסר, לא צריך לשלם לו. זה ההקדמה, עכשיו ניגש למשנה שלנו. במשנה כתוב, שאם אני מלווה לך, אסור לי לדור בחצר שלך. במה מדובר כאן? זה נהנה, זה לא חסר, זה לא ברור. גם לא ברור, האם מדובר דווקא כשאתננו מראש שאני אדור בחצר שלך? או שאפילו אם לא אתננו מראש. לגבי השאלות האלה, נראה עכשיו מחלוקת בגמרא. בגמרא יש שתי כדאמרי, מה סבר רב יוסף בר מניומי בשם רב נחמן. היא כדאמרי ראשון, הוא אומר, אפילו בזה לא נהנה וזה לא חסר, אסור, ואפילו שלא אתננו מראש שאני אעשה את זה. כלומר, הכי מחמיר, אסור למלווה לגור בחצר של הלווה, אפילו אם לא מרוויח מזה והלווה לא מפסיד מזה, ואפילו שלא קבענו מראש, כי זה מחזי כריבית. זה כדאמרי ראשון. היא כדאמרי שני, בערך באמצע עמוד, אומר שאם אתננו מראש אסור, אבל אם לא אתננו מראש, אז מותר. לא לגמרי ברור האם הדרישה הזאת של אתננו מראש מתייחס דווקא לזה לא נהנה וזה לא חסר, כמו היא כדאמרי הראשון, או שאפילו בזה נהנה וזה חסר גם יהיה מותר, אלא אם כן אתננו מראש, זה לא ניכנס. השתי כדאמרי, האם זה דווקא אם אתננו מראש אסור, או שאפילו אם לא אתננו מראש. ונושא שקשור לזה ואחרון, רב יוסף בר חמה היה מעביד את העבדים של בעלי החוב שלו. כשהוא עשה את זה, כנראה שהוא גם מאכיל אותם תוך כדי רע, והבן שלו שאל אותו איך אתה עושה את זה. הרי זה ריבית, זה כמו לדור בחצר של חברו. אז בהתחלה הוא אמר, אני לא מרוויח מזה כלום. הרי רב נחמן אמר שעבד לא שווה את האוכל שאתה נותן לו. כלומר, אני מאכיל אותם, הם עובדים בשבילי, אבל בעצם אני לא מרוויח מזה כלום. כנראה שגם בעל העבד לא הפסיד מזה באותו זמן, אז זה לא נהנה וזה לא חסר, מותר. לכאורה צריך להגיד שהוא סובר בנושא הקודם שאמרנו, לפי הדעה שאם לא אתנו מראש, אז זה מותר וזה לא נהנה וזה לא חסר. אבל רב הבן שלו אמר, רב נחמד שאמר שהעבדים לא שווים את האוכל שהם אומרים, לא אמר את זה ככלל על כל העבדים, הוא אמר את זה לעבד שלו, אבל שאר העבדים כן שווים את האוכל שהם עובדים. אז רב יוסף בר חמה אמר לו משהו אחר, הוא אמר לו לא רק זה, הבעלים אפילו שמחים שאני מעביד אותם, כי אם לא אז העבדים פשוט ישבו והתבטלו. אומר לבן שלו זה נכון, אבל עדיין למלווה אסור לעשות את זה ללווה, והוא מביא את הדעה של רב נחמן באי כדאמרי הראשונה. אפילו בזה לא נהנה וזה לא חסר, אסרו כי זה מחזיק ריבית, אז גם כאן אפילו שהבעלים אולי שמחים שמעבידים להם את העבדים, ברגע שאתה מלווה זה מחזיק ריבית ואסור לעשות את זה. כאן משמע שהגמרא פוסקת כמו אי כדאמרי הראשון, בניגוד למקודם שהוא אמר כמו אי כדאמרי השני. עד כאן אנחנו בשורה 7 בסמכי עמוד א'.